כשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי יצירה והמדע הראויים, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה, ממילוי של חיים במידה מועטת למילוי של חיים, למילוי חיים במידה מרובה. מזוהר קלוש לזוהר עז ומכחיל. אבל כל זה הוא שיש להם עם היצירה והמדע החופשיים הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע נשמתה. אז אולי נבאר מהסוף להתחלה. כשיש בסיס יסודי של השאיפה אל הטוב האלוקי, שהוא בעצם מונח בטבע הנשמה של ישראל. זאת אומרת, יש בסיס של רוח האומה היחידי, זאת אומרת, יש שאיפה, יש אמונה. אמונה חזקה מאוד בריבונו של עולם, בנותן התורה, ובסגולת ישראל. אז אומר הרב, אם יש בסיס חזק מאוד של אמונה, אז אפשר להתרחב למדע, האומה בכללותה. כמובן שצריכים להיות כאלה אנשים שהם אנשי קודש, הם אנשי תורה, אבל האומה היא צריכה את כל הכוחות. אז גם יש מקום לגילוי יצירה. גילוי יצירה זה יכול להיות ספרות, אמנות, מוזיקה, שירה, תחומים רבים של הופעות רוחניות. אז כשהי חיים פורחים, כשיש להם גילויי יצירה והמדע הראויים, אז אומר לנו הרב, אז זה לא מת על מקום אחד. היצירה היא מתפתחת, משתכללת כל הזמן. המדע הוא כל הזמן מתקדם, מתפתח, וזה טוב. לא צריכים לעמוד על מקום אחד. צריכים להיות מובנים, מקובעים. הדעות, אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחת וסגנון אחד. סידורי הצביון שבהם הולכים תמיד ממטה למעלה. ממילוי חיים במידה מועטת למילוי חיים במידה מרובה. מזוהר קלוש לזוהר עז ומכחיל. כמובן שכל גילוי היצירה והמדע הם, או נקרא להם רקחות וטבחות, שמשרתות את עבודת השם, את הגילויים האלוקיים. ואפשר להגיד, לא בסגנון כזה דווקא. זאת אומרת שכאילו, אם אתה מנגן, אז שורה לך רוח, ואז אתה יכול יותר להתרומם מבחינה רוחנית. אז זאת אומרת שזה אמצעי. אם לך התנאים, כן, דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. המתרחבת, ואחר כך אפשר באמת יותר להתבונן בעניינים רוחניים, אמוניים. אז בעצם זה כאילו אמצעי. אבל במבט יותר גדול ויותר עמוק, בעצם הם לא נמצאים, הם בעצמם מטרה. זאת אומרת, אם אדם יודע שהכל נובע מאת השם, אז כל הופעה של איזושהי, שהוא כוח, יודע שזה כוח חלקי. כוח של שירה, כוח של ספרות, כוח של אמנות, של ציור. הציור הזה הוא מביע, אז לא צריך, הוא לא צריך כל הזמן להביע את משהו של ישירות של עבודת השם, כי הכל זה עבודת השם. כי כל הבעה של איזה רעיון, של איזה תוכן, של איזה משמעות, זה הבעה של הופעה אלוקית. הטבע הוא הופעה אלוקית. אם אתה מתפעל ממנו, אתה מתפעל בריבונו של עולם. אתה עושה איזו יצירה מאוד מאוד מוצלחת, אתה אומר, זה ריבונו של עולם, מופיע כאן, נתן לי את הכוח לגלות את, ה, את ההופעה הזאת. מי שמתבונן בתוכן היצירתי הזה, הוא רואה את, הוא רואה את חוכמת החוכמה האלוקית שמופיעה באדם, את היופי, את העונג, הכל קודש. כשיש את היסוד של השאיפה אל הטוב האלוקי המונח בטבע הנשמה, בטבע נשמתה. ממשיך הרב ואומר. אז אולי עוד לפני שאנחנו ממשיכים, אנחנו דיברנו על זה בפרק הקודם. עם ישראל, האידיאליות של עם ישראל זה שלימות. זה לא צמצום, אני קורא לזה צמצום, זה לא כל כך, המילה לא בדיוק, אבל כדי להסביר את העניין, זה לא, עם ישראל צריך להיות כולו מרוכז בתורה, בלימודה, בעיונה, בבירורה, כל הופעות החיים האחרות, עד כמה שאפשר לא להתעסק איתם, אלא להתרכז בעולמה של תורה, זה יותר מושלם. אולי לכדי סגולה זה נכון, שזה מתאים להם, שזה התפקיד שלהם בעולם, ביחס לכל הציבור. הם ייתנו את הגודל התורני המקסימלי. אבל ציבור, עם, הקדוש ברוך הוא נתן, ברא הרבה הרבה כוחות, והתפקיד של הכוחות האלה להתגלות, להופיע. ואדם נתן, הקדוש ברוך הוא נתן בעם ישראל אנשים שיש להם כוחות של אומנותיים, כוחות של הבאה בציור. אז הם צריכים להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. לזכור שכל התקופה הזאת היא הכל מת השם. מי נתן לך את השכל? מי נתן לך את הרגש? מי נתן לך את הכישרון הזה? זה הכל מת השם. ניתן לך, אבל הקדוש ברוך הוא נתן את הדבר הזה. אדם מתפעל מיד השם, מאור השם המופיע ומתגלה בכל ההופעות. העולם עניינו להיות מופיע בכל שלמותו, בכל הופעותיו. נמצאים במצב לא מושלם, מפחדים, שהאמונה לא חזקה, לא איתנה, אז מפחדים, התעסקו בדבר אחר, זה יהיה על חשבון האמונה. אבל זה לא צריך להיות כך. במצב האידיאלי השלם, זה לא צריך להיות כך. לא צריך לפחד. האמונה מתרחבת, היא לא נפגעת מהתעסקות בדברים אחרים. היא מתפשטת על פני התכנים האחרים. זה לא אומר שעכשיו אנחנו צריכים להתחיל כל אחד בין השעות, בין הסדרים, כן? להתחיל לנגן ולצייר ולעשות כל בכל מיני דברים. אנחנו מדברים על המציאות הכללית, לא על הברכה עכשיו הפרטית האישית. כל אחד בפני עצמו צריך למצוא את עולמו המיוחד, להוציא באמת את הכוחות המיוחדים שלו מן הכוח אל הפועל. אנחנו מדברים על האומה. האומה צריכה להופיע בכל יופיה, בכל כוחותיה. אירופה נתייאשה בצדק מאלוקים. אשר לא ידעתו מעולם. היא נתייאשה ממה שהיא לא ידעה. ייאוש בדרך כלל יש לאדם איזה חפץ, הוא מתייאש ממנו. לפעמים יש ייאוש מהתקוות. אבל היא לא ידעה אותו באמת, היא ידעה אותו בצורה מזויפת, בצורה לא מדויקת. אז ממילא היא נתייאשה בצדק, מפני שהאמונה שלה הייתה אמונה מוטעת, אמונה מצומצמת, אמונה לא נכונה, אשר לא ידעה אותו מעולם. יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון. כלומר, יש יחידים באנושיות שהם לא מישראל, גם שיש להם שאיפות טובות, אידיאליות, ערכיות, אל הטוב, אל הטוב העליון, אל הטוב המוחלט. יש כאלה, אבל זה משהו פרטי. אבל לא אומה שלמה. אין אומה שהטבע שלה לשאוף אל הטוב העליון. איך הורגים אל הטוב הגדול, איך הורגים אל הטוב, אל הכל, לא תוכל כלומל ולשון להבין. וקל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד, יסוד קיומה, אם היא לא יכולה להבין, ודאי שהיא לא יכולה לקבוע בתוכה שזה עניינה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, הוכחה האחרונה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. הבא באמת לאירופה רק בשאלה מעת היהדות. וכל זמורת זר לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. מה אומר לנו כאן הרב המשפט הזה? אנחנו נראה אותו לפי מה שאנחנו מבינים. אולי לרב היה תובנות יותר עמוקות ממה שאנחנו נסביר. אבל כל פנים, כשגברה בימינו הלאומיות, וכל מין איזו שאיפה כזאת של כל אומה להתייחד בייחוד המיוחד שלה, וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה. אז זה קרה כאן תופעה כזאת שכל אומה יש לה את המגמות שלה, את ההסתכלויות שלה. פתאום הפילוסופיה היא לא מתאימה לכל האנושות כולה ביחד. לאחרה הפילוסופיה זה משהו מופשט. הסתכלות, למשל אתה מחפש מה זה באמת המוסר המוחלט. מוסר מוחלט פירושו של דבר מוסכם על כולם. אבל לכל אומה יש האופי שלה, אני חושב שזה מוסרי וזה לא מוסרי. היום אנחנו רואים חילוקי דעות, לפגוע במחפי פשע כדי להציל חיילים, זה מוסרי או לא מוסרי? זה מחלוקת. יש כאלה שאומרים שהם מאוד מוסריים. למה? כי הם פושעים, כל האויבים שלנו הם שותפים לפשע. ואנחנו לא צריכים להגן, למנע מלפגוע בהם ולהסתכן. מה פתאום להסתכן? הם הרעים. והאמא, האמא שלהם אחר כך חוגגת שהבן שלהם רצח יהודי. אנחנו צריכים לא לפגוע בה ולסכן את עצמנו כדי אם אנחנו רוצים לפגוע בו ויכול להיות שגם היא תיפגע מהמחבל. זה מוסרי? אחד אומר ככה, אחד אומר אחר. מה זה מוסר מוחלט? שכולם יסכימו שזה מוסרי. ברגע שיש שאיפות לאומיות, וכל אומה ואומה יש לה מגמות שלה, אני חושבת שהאומה אחרת היא לא הולכת במגמה המכונה השלמה, זה רק אנחנו הולכים. כן, כל אחת או כל אומה חושבת שהיא הולכת בעיר. אז המוסר הוא משתנה. אז הוכחה האחרונה להעמיד סימן שאלה הגדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. קאנט הוא כתב ספרים על המוסר המוחלט, כאילו פילוסופיה שהיא מחפשת מהו הטוב באמת, הטוב המוחלט באמת. אנחנו יודעים את זה מהתורה. לא מהשכל האנושי. כמובן שאם מאוד מאוד מבררים על פי השכל, אז מתקדמים ומגיעים באמת למוסר יותר גבוה, יותר צח, יותר טהור, יותר אמיתי. אבל כשיש, כמו שאומר הרב, כשיש התגברות של מגמות לאומיות, אז נמצא סימן שאלה מהו באמת המוסר המוחלט. שהוא, והמוסר המוחלט שבא, כלומר, מה שחיפשו מקודם את המוסר המוחלט לפני התגברות הלאומיות, זה רק הגיע, כמו שאומר הרב, החיפוש הזה, ההגדרות האלה של מוסר מוחלט על פי פילוסופיה, זה בא בשאלה מהיית הלאדות, הם לוקחים את זה מאיתנו. והם לא מסוגלים לקלוט מאיתנו את דברים, וכי לא מתאימים להם, הם לא במקום הרוחני הזה. אותנו אומר הרע, אם נהיה מה שאיננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקרת כלל. לנו אין שאלה כזאת. אנחנו יודעים היטב, אנו חשים בקרבנו כולנו, כללות ומתינו, שהטוב המוחלט, הטוב אל הטוב, אל הכל, לזאת ראוי לחשוף. טוב לכל. להיות כמו ריבונו של עולם, טוב השם לכל. ועל יסוד זה ראוי לייסד ממלכה ולהנהיג פוליטיקה. ואנו רואים מבשרנו שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוקי, הנצחי שבמציאות כולה. ואנו שואפים תמיד לצאת בעקבותיו במובן הלאומי הכללי. על כן אהבה אלוקית והדבקות באלוקים מילאנו דבר עצמי שלא יוכל להימחק ולהשתנות. אז אם כן, מה כאן אומר לנו הרב? דברים חשובים מאוד. כלומר, אנחנו עם ישראל הוא עם אלוקי. ריבונו של עולם הוא הטוב האלוקי. מה הפירוש הטוב האלוקי? כל הבריאה כולה זה הופעה של טוב השם. כל הקיום של הבריאה כולה זה הופעה של טוב השם. השם ברא עולם וכל הזמן מקיים אותו. כל הזמן מטיב לו. מכין מזון וכל בריאותיו אשר ברא. לכל בריאותיו, לצומח, לחי, למדבר, לכולם. כל הזמן הקדוש ברוך הוא שופע טוב. טוב השם לכל. אז הטוב האלוקי זה הטוב המוחלט, ואליו אנחנו שואפים להיות כאלוקי, להיות דמות לכמו הקדוש ברוך הוא. לא במובן האישי בלבד, אלא במובן הלאומי הכללי. אז אנחנו שאוהבים את הטוב ושואפים לטוב, אז אהבה אלוקית והדבקות באלוקים מילאנו דבר עצמי, כי לאהוב את הטוב זה לאהוב את השם. ואצלנו זה הטבע שלנו, אשר לא יוכל להימחק ולהשתנות. ממשיך הרב אומר.
זה אומר איך את על פי התורה בעצם?
מה?
מה זה, איך זה בתכלס?
התורה, נכון, מאוד, אתה שואל שאלה נכונה. התורה היא המדריכה אותנו. איך לגלות את התורה השלם המלא. לא היינו יכולים לעמוד נגד הזרמים הכללים של העולם. שאין להם ביסודם כי מהווה עצמית הגסה. וכאשר התהלכנו עם הלאומים, שכנינו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר. אשר לא היה יכול למזג בנו, והיה באוכרינו. והנה נשרפנו בקורונה. עברו עלינו שנות 2000, שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים. היינו אומה פורחת באוויר, וחלמנו רק על דבר מלכות שמיים, על דבר הטוב האלוקי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו לרפואה יפה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית, הטבעית לנו, על דבר הטוב האלוקי הכללי. הרב עכשיו סוקר את המציאות. עם ישראל זה הטבע הפנים פנימי שלו, כמו שאמר הרב מקודם, השאיפה אל השם, השאיפה אל הטוב המוחלט, השאיפה אל הטוב האלוקי. אבל, אומר הרב, אנחנו נמצאים בעולם הזה, וסביבנו זרמים של שאיפות גסות, עצמיות של אהבה עצמית, אגואיזם, וזה משפיע. השכנות משפיעה. הסביבה משפיעה. כאשר התהלכנו עם הלאומים, שכנינו, קלטנו אל קרבנו את רוחם הזר. לא. ואז מה קרה? כאומה. היינו כאומה שבין האומות, וכאומה בין האומות, הסביבה גרמה השפעות רעות, שליליות. ואז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא הכניס אותנו לתוך קור הברזל וצירף אותנו. והנה נצטרפנו לקור עוני, לא קור ברזל אלא קור עוני. עברו עלינו שנות 2000 שלא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים. כלומר, הרב כזה הסביר לנו במקום אחר, שכשאנחנו, החוזק שהיה לנו, הוא היה באוכרינו. זה שהיינו אומה בין האומות, והיינו צריכים להתמודד עם שאר האומות. אז זה גרם לנו גם צורך להיות אכזרים כמותם, כי צריך לשרוד בתוך העולם הזר, האגואיסטי, החומרני. זה כאומה. וגם השפעות, הקשרים והשפעות. ואז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהמסגרת הזאת של אומה. יצאנו לגלות. ולא, אין מציאות של אומה. וזה בדיעבד, זה היה לטובה. העבודה זרה שנכשלנו ביותינו בארץ ישראל, פסקה מאיתנו. עם ישראל בימי הגלות, נהיה עם רוחני, כי כל הצד החומריות שלו לא היה לו. תמיד גירשו אותו מקום מקום, לא נתנו לו להתפתח מבחינה חומרית, לא כעם ולא כיחידים. והתוצאה הייתה שהתכנסנו בתוך העולם הרוחני. לא היה לנו מצד כללות האומה עסק עם דברים חומריים. היינו אומה פורחת באוויר, וחלמנו רק על מלכות שמיים. חלמנו חלומות מופשטים על דבר הטוב האלוקי המוחלט. אני מספר, אחד הגדולים סיפר שהוא חשב שארץ ישראל זה לא אדמה רגילה. זה משהו רוחני. זה לא ערים, גבעות, ממש מוחשיים. חשב שהם מתרסים כאן לאיזה, זה עולם דמיוני כזה, עולם רוחני, לארץ ישראל, זה לא היה לו שייכות עם המציאות. זה מה שאומר כאן הרב. חלמנו על דבר הטוב האלוקי המוחלט. מצב משונה זה היה לנו רפואה. הוקלטה בקרבנו פנימה השאיפה הטבעית לנו על דבר הטוב האלוקי הכללי. אבל עכשיו, שוב אנו קוראים לגשמה בחיים. כלומר, אז אנחנו בתוכנו, הפנמנו בתוכנו את השאיפה הזאת אל הטוב האלוקי, והשאיפה הזאת חדרה עמוק 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 במשך 2000 שנות גלות. התפתחה בתוכנו השאיפה המופשטת הזאת. עכשיו אנחנו הולכים להגשים את זה. זה לא כל כך פשוט. לקחת להגשים רעיון רוחני, להביא אותו לבפועל, אומר הרב, ועכשיו שוב אנו קוראים לגשמה בחיים. זהו דבר התחייה. עם חלקים רבים מההסתעפות חזיונותינו, התקטנו בכמותם בפגשם עם המציאות בראשית דרכנו, אין רע. המציאות אין לה כנפיים מהירים כאלה של החיזיון. הרב חרל"פ, זה מזכיר לי איזה חלומות, הרב חרל"פ כתב לרב קוק, שעכשיו שהוא חוזר לארץ ישראל, יביא 600 תלמידים להקים את הישיבה הגדולה בארץ ישראל. איך 600, מה 600 ככה? אפשר איך להחזיק 600, שפבז בניין? מה, תשיב. כשאתה יש לך חלום להקים ישיבה של 600 תלמידים, ואתה מתחיל לבצע את הדברים האלה. זה לא הולך. יש הפרעות כלכליות, הפרעות רוחניות. עד שאתה מצליח לקנות את לבבם של התלמידים, שיבינו שבאמת יש כאן דרך, יש כאן מטרה, יש כאן שאיפה, שיתנו אמון. זה תהליך ארוך. הרעיון הוא נפלא, אבל הביצוע הוא קשה מאוד. אני רוצה לספר לכם. שבאנו לכאן, הייתי רם במרכז הרב. והרבה שנים. והיו שיעורים שעשרות תלמידים שהשתתפו. היינו בטוחים שאחרי הניסיון והרקע שם, אנחנו עכשיו הולכים לכאן, והתחת, בעזרת השם, תלמידים, גנן, כל יפרח. ובתקופה הראשונה, היו בסעודה שלישית 5 תלמידים. היה מושב בשבילי להיות שם. ככה הייתי רגיל, הרבה תלמידים, ופתאום אני... וכמה אורחים באים, אמריקאים היו באים לראות את ההתיישבות וכו'. תהליך איתי, בוא נגיח, לאט לאט. צריך סבלנות, סבלנות של ברזל, כדי להגשים שאיפה. שיהיה פה יישוב, תורנים, עם עוצמות, עם כוחות. המרחק בין הרעיון ובין השאיפה והמימוש של זה בביצוע גבוה מאוד. אז אומר הרב, המציאות אין לה כנפיים מהירים כמו החיזיון, חלום, אפשר לראות הרבה דברים ביחד, החלום. אבל כשמגלים להגשים, אז לא, אנחנו שואפים גאולה, שואפים לארץ ישראל, לבית המקדש, למשיח, לקיבוץ גלויות, שואפים להופעה גדולה של עם ישראל בכל שלימותו, ורוח השם ממלא את ונביאים מתנבאים. זה ככה צריך להיות, ככה החלום שלנו. שהגאולה תהיה גאולה שלמה, גאולה נפלאה, וכל האומות יעמדו לנוכח האומה הישראלית ויתפעלו ויבואו אל הר השם ואל בית אלוקי יעקב, ויגידו, תלמדו אותנו, ילכו מדרכה ללכת באורחותינו, לדעת את הדרך, זה הרעיון, זה החלום. אבל הדרך להגשמתו זה תהליך. אומר הרב.
הרב יודעים שהדרך נכונה.
יודעים, מה זה איך יודעים? למה להסתפק בכלל?
לא, היא לא הולכת הרבה פעמים. היא לא הולכת, היא נתקעת הרבה פעמים.
יש קשיים, זה סימן שיש דרך גדולה. דרך לא גדולה, אין לה קשיים. אם רוצים הולכים בדרכים גדולות, אז צריכים להתמודד, התמודדויות גדולות. אתה הולך לעשות רצון השם, ואתה חושב שזה הרצון השם. כמובן, אדם צריך ללכת בדרך שלא רק הוא יחשוב שזה נכון. כמו שאיזה דרך ישרה שיעבור לאדם, כל שהיא תפארת לו עושה ותפארת לו מן האדם. שגם הנגישים האחרים יגידו, אתה בסדר, אתה הולך בדרך נכונה, לא רק אתה חושב שאתה הולך בדרך נכונה. אבל על כל פנים, אדם רוצה לעשות את רצון השם, רוצה ללכת בדרך השם, רוצה לעשות מה שנכון לעשות. אז הוא יודע שיש קשיים, לפעמים יש מעצורים. ולפעמים אדם צריך ללמוד מהמעצורים, שאולי הוא צריך להתגמש. כן. אני אומר שבלימוד הגמרא, לפעמים אדם נתקל באיזה קושי. אז לא היה צריך להגיד לעצמו, הוא מנסה לברר את הקשה לו, הוא מנסה לברר, ולא מצליח, ועוד פעם מנסה, ולא מצליח. מתעקש. חושב שאסור לוותר. צריך להיות שכל, להרגיש, טוב, פה אין מעבר. פה אתה צריך לעשות עקיפה, אין לך ברירה. אחד כתב לרגת שופר שאלה, הוא לא מוצא לתשובה, הוא לא יכול להתקדם מלימוד. אז הוא כתב לו, תעיין פה, תעיין פה, תעיין פה, תעיין פה, תעיין פה. הוא מסתכל בכל העיונים, שלא שייך בכלל לנשאל השושה. כל המקורות היו תוספות שנשארים בצריך עיון. תוספות נשאר בצריך עיון, ועיין את תוספות הבא אחריו. הוא לא נשאר והפסיק ללמוד. צריך לעיין בדבר הזה עד שימצא לפתרון. שם בצריך עיון, נמשיך ללמוד. רבי עקיבא היגר הוא בכלל מלמד אותנו ש... יש הרבה צריך עיון. פה צריך עיון. אני לא יודע תשובה. אני גם לא... אשבור את הראש בלי סוף, ניסיתי, ניסיתי. יש כאן קושי. נלך הלאה. אז תלמידים צריכים לדעת איפה, חוש, חוש בריא, איפה, כאן יש איזו סברה שאני צריך להבין אותה, או כאן אני לא מצליח להבין, אני צריך לעזוב את זה. כשלומדים, אז חוש מתפתח. אם כן, אומר לנו הרב, התחייה צוברת את כל אידיאלינו הנצחיים וגונזתם בהתחלתה במעשים קטנים. בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ ולמקום שזכויותינו וזכויותינו ממתינות לנו. תקשיבו מה שאומר כאן הרב. אם אנחנו ניקח את הרעיון הזה שהרב אומר, נוכל לקחת את זה לחיים, להתבוננות. כלומר, יש אידיאלים עצומים. הם גנוזים במעשים הקטנים שאנחנו עכשיו מתחילים לעשות. כל דבר בהתחלה הוא קטן. אחר כך הוא גדל. כן, אתה לוקח גרעין, זורע באדמה. ולאט לאט הוא מתפתח. הוא לוקח. אתה עושה מעשה קטן, אבל המעשה הקטן בעצם הוא במגמה גדולה. מגמת התחייה, מגמת הגאולה. התחייה, אז הוא אומר, כל האידיאלים הגדולים האלה, הם עכשיו צבורים כאילו, נוגנוזים במעשים הקטנים, בהשתדלות מתנחלת לדורות לשוב אל הארץ. אתה שואף ללמוד להיות תלמיד חכם מאוד גדול. עכשיו זה נגנז בתוך הדף הספר שאתה לומד, השורה הזאת שאתה לומד, בתוך זה גנוז כל השאיפה הגדולה להתפתח והתרחב ולהתמלות ולדעת להיות תלמיד חכם. מלא בתורה. והשאיפה הזאת, כשאתה עוסק בפרט מפרטי הלימוד, היא בעצם גנוזה בפנים, כאן יש גודל השאיפה, היא בעצם מרוכזת כעת במעשה הזה שאתה עושה. היא גנוזה, אומר, בהתייחסות של כבוד לכל עוצרינו בעבר, ורוח ניסה לקראת התרומות האומה בעתיד. כלומר, אנחנו זוכרים את כל מה שיש לנו בעבר, כל האוצרות הרוחניים שלנו בזמן המקדש שהיה, ורוח של לקראת התרוממות האומה בעתיד, ההולך ומתעלה על פי חפצינו ועבודתנו. החיבה היסטורית לעם ולארץ מוכרחת להתפרנס מהאמונות והדעות של העבר. כלומר, החיבה היא מתוך כל הקשר שהיה לנו לארץ ישראל בעבר. אמנם כל זמן שמתעלה שאיפת רוחנו מתגלל בנו אור העבר, כל השאיפות להתקדם, זה מתגדל אור העבר, וקל וחומר שלא יקטן ולא יסוף. ולעד לא תחזור בקרבנו הדעה האלוקית למין מכניקה טבעית, עיוורת, חירשת, אסורה בדעות הקרות, שאין לה מה להפרות ומה להחיות. כי אם ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוקים בציון. הרב כאן מדבר כנראה אל החלוצים. הוא רוצה להסביר לנו, אנחנו לא מתנתקים מהעבר. כל העבר הגדול הזה, הוא בעצם דוחף אותנו את הדחיפה לשאיפות העתיד שלנו. לא לחשוב שהעבר הוא מתיישן, הוא עתיק, הוא לא מתחדש, הוא כמו שהרב אומר, מין מכניקה טבעית עיוורת חירשת אסורה בדעות הקרות, שהן לא מתפתחות, להפרות, שאין להם מה להפרות ומה להחיות. ככה כאילו האנשים מברחוק, מסתכלים על היהדות, כאילו היהדות מאובנת, היא כלואה במסגרות שקושרות אותה ולא נותנות לה שום דרך להשתחרר, אין רוחב, אין חופש. יש מסגרת מצומצמת, מגבילה, מקטינה. ואומר הרב, ההפך הגמור. היהדות היא שיא הגודל, שיא הפריחה ושיא ההתפתחות. החיבור אל הנצח, אל הבלתי גבולי. אל ריבונו של עולם. יעלה על הדעת שהדעה האלוקית זה מין משהו שמגביל אותך ומצמצם אותך. אלא ילכו מחיל לחיל, אלא אלוקים בציון. וגם אם ידי בקיאות עין שעבר, לפי אלוהינו העתיד, מאופל. כלומר, אנחנו בכל זאת חושבים, החיים של העבר הם היו מאוד מגושמים. בכל אופן, יש התפתחות, התפתחות רוחנית, התפתחות הכלכלית, המדעית, המחשבתית, המוסרית. גם כן, כל הזמן יש התפתחות. אנחנו מסכים על העבר, הוא נראה לנו קצת מאופל. לא כל כך נראה כל כך שצריך לחדש אותו ולשאוף אל העבר. אז הוא אומר הרב, גם אם נדמה בקיאות עין שעבר ולפי אלוהינו עתיד, מאופל, יזרח עליו האור ויוציא אל הפועל את גניזותיו. בעבר היו גנוזים דברים גדולים שהם בעצם לא יצאו מן הכוח אל הפועל. אבל היה תמון בו כל, הכל, כל הגודל העתידי. אשים מחשך לפניהם לאור ומעקשים למישור והולכתי עברים בדרך לא ידעו. זה המשך הפסוק. אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים. כלומר, מה שהיה נכון חושך, אור, מה שנראה מהקשים למישור, היה כאילו מצב של היוואון, אני הוליך אותם ב... עשיתים כבר לרבי עקיבא וחבריו. כלומר, כל הדרך העתידה היא בעצם גנוזה כבר בדרך בעבר. בעבר היו לנו המון רעיונות שהמציאות היא לא הייתה מתאימה להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אבל כל הגודל של שאיפה אל הטוב האלוקי, אל הטוב המוחלט, היה הכל גנוז בתוכנו. המציאות אולי הייתה מוגבלת שלא אפשרה לנו להוציא אותה מן הכוח אל הפועל. אבל את הגניזה הזאת אנחנו עכשיו מוצאים לפי ההתפתחות של החיים, לפי הרוחב של החיים. צריך קצת להסביר את זה יותר, הזמן לא מרשה. אני רוצה שנראה את כל התמונה בשלמות. אם היחס האישי של כל פרט בכל דרכי החיים, בכל מילואם וטובם, בכל עדינותם ומתקם, בכל חום אתנם אהבתם ורם עוז גבורתם, אל הרוח הלאומי הכללי, השואף רק אל הטוב האלוקי בכלל, בכל ועל הכל, ואיתו אל כל אורחות חייו ותכסיסיהם לא פותח עדיין. כלומר, אם אנחנו לא רואים את כל הגודל הזה שהרב מדבר עליו, השאיפה אל הטוב האלוקי, אם עדיין, כן, עדיין הכל לא פותח עדיין, ילך הלוך ויתפתח, לפי תגבורת רוח עמנו. וכשיגיע בזה למידה זו שיהיה קולו נשמע בעולם המדיני, כשם שהוא נשמע בעולם המוסר והאלוקות, אז יגלה את עצמו וכוחו. חלום הרב, שיהיה נשמע קולו בעולם המדיני. שיהיה לנו מעמד של עם בין העמים, ושיש לנו קול, אנחנו יכולים לשמוע, להשמיע את קולנו. כציבור, כעם, ואנחנו כבר הגענו לזה. בזמן הרב עוד לא. ואז יגלה את עצמו וכוחו. אבל גם זה תהליך ארוך מאוד, לא תהליך מיד שאנחנו, יש לנו מדינה, מדינה של קודש. תהליך הוא ארוך. קודם, כמו ילד שהוא קודם גודל בגופו, ורק אחר כך נהיה מקבל שכל. אז גם ציבור, הגוף גדל, הכלכלה גדלה, המדע, התעשייה, ולאט לאט הרוח. הרוח הולכת ומפריעה, הולכת ומתגלה. הרב, עם ההסתכלות האמונית העמוקה שלו, רואה את כל העתיד, ורואה שכל התהליכים שאנחנו פוגשים אותם, הם מביאים את העתיד הגדול הזה. אם זה התקדמות כלכלית, יש אנשים אומרים, אך, משקיעים בכלכלה, מתעסקים את כל הדברים האלה, איפה הרוח? איפה הרוח? מתעסקים בכל ה... כל מיני תחומים של אומנות וכדומה. מה זה? משחק והצגות וסרטים וכו'. ואיפה הקודש? והרב אומר, וואה, המדע מתפתח, פיל הפלאים, היסוד שמבסס עליו את כל הקודש, הוא אחר כך התבסס עליו. האומנות מתפתחת, פיל הפלאים. זה לא דבר שלילי. ואם אנחנו רואים דברים שליליים, בתוך האמנות, יש אמנות, אבל יש בה גם דברים שליליים. אז הרב מסתכל על הדברים השליליים האלה, הם בסוף האמנות, האמנות הזאת היא אולי דרך הדברים השלימים, היא כאילו מתפתחת, אבל בסוף היא תזדקח מכל זה ותהיה אמנות שמופיעה את אור השלים. אז מסתכל בממד של אמונה, אז כל תופעה אתה מפרש אותה בממד של האמונה. מה הדבר הזה, מה התפקיד שלו בהבאת אור השם בעולם, בהבאת הטוב, בהבאת הגודל, בהבאת השלימות. אז כל הדברים נראים באופן אחר. זה מה שהרב מחנך אותנו, מלמד אותנו, מסתכל בעין בעין, לראות בעיניים האלוקיות את המציאות. טוב.